שלום הרב נתנאל.
שלום הרבנית מעיין.
ושלום לכל המאזינות והמאזינים. אנחנו היום בפרק השני של הפודקאסט, את פתח לו, התכוננות לחג הפסח. שלום לכולם, אנחנו כבר מתקרבים לפסח בצעדי ענק. אני מרגישה לפחות על עצמי שהשנה עוד יותר מתמיד אני קצת מדחיקה את ההכנות, אבל בסוף, בעזרת השם, יגיע פסח.
כן, זה כנראה החג שיש אליו הכי הרבה הכנות פרקטיות מכל מיני סוגים, והכנות ממשיכות עד ממש כניסת החג, וגם בתור רב קהילה, השאלות שלא מפסיקות להגיע, ברוך השם.
האמת היא שלא לגמרי עד כניסת החג. ערב פסח הוא באמת תמיד יום קצת לחוץ. צריך להספיק לאכול ארוחת צהריים, לאכול ארוחת בוקר מהחמץ שעוד יש, בחוץ כמובן, ורק שלא ירד גשם, ואז לאסוף את הכל וללכת לבאר את החמץ, ותוך כדי לבשל אליל הסדר, להכין ארוחת צהריים שהיא תהיה גם מסביעה, ותחזיק את כולנו עד הסדר. אצלנו זה תפוחי אדמה ונקניקיות, וזה בערך היום היחיד בשנה שאני מכינה נקניקיות לילדים, ולכן הם ממש אוהבים את ערב פסח. ואם נוסעים לחג, אז גם לארוז ולצאת מספיק בזמן כדי לא להתקע בפקקים, וכל זה עד אחרי ארוחת צהריים, כי אחרי ארוחת צהריים ועד שמתחילים מקלחות, יש את ההכנה שבעיניי היא הכי חשובה לקראת ליל הסדר, והיא השנץ. סוגרים את כל התריסים, אנחנו מחשיכים את כל הבית, וכולם הולכים לישון, ותמיד יש איזה ילד שלא מצליח להירדם מרוב התרגשות, אבל זה קדוש.
באמת הרעיון הזה להרדים את הילדים, זה מנהג שמקורו מרבי עקיבא. זה כתוב במפורש בגמרא בפסחים, שיומיים בשנה רבי עקיבא היה סוגר את בית המדרש, בערב פסח ובערב יום כיפור. בערב יום כיפור כדי שיאכילו את בניהם, ככה כתוב בגמרא, ובערב פסח כדי שהתינוקות לא ישנו. יש פירושים שונים לזה, אבל רש"י מסביר, כדי שישנו התינוקות ביום ולא בלילה בשעת הגדה.
זה באמת מדהים שחלק מההכנה לליל הסדר היא לישון, שכבר רבי עקיבא חשב על זה. זו הרי הכנה גופנית, ויש עוד הכנה גופנית לקראת ליל הסדר. אני מתכוונת לאיסור האכילה. המשנה בפסחים אומרת, ערב פסחים סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך, ורש"י מסביר כדי שיוכל מצה לתיאבון. כלומר, בעצם אנחנו מכינים את הקיבה שלנו, וכדי שנגיע לליל הסדר כשאנחנו מתאבים לאכול מצה.
רש"י בעצם כותב ככה לפי ההכרעה של הסוגיה בדף קוף זין במסכת פסחים, שם הגמרא מתלבטת האם מדובר במנחה גדולה או מנחה קטנה, כשכתוב במשנה שסמוך למנחה לא יאכל אדם, אז אנחנו מדברים על מנחה גדולה המוקדמת יותר או מנחה קטנה מאוחרת יותר, ובעקבות כך גם הגמרא דנה מה בדיוק הטעם לאיסור, האם זה משום מצה, שאולי אדם לא יהיה לו תיאבון לאכול את המצה, או משום פסח, שבגלל האכילה הוא יימשך אחר הסעודה וימנע מעשיית קורבן פסח. כלומר, ההתלבטות הזאת, מנחה גדולה או קטנה, מצה או פסח, היא בעצם התלבטות האם איסור האכילה הוא הכנה לליל הסדר, לאכילת המצה ולחג המצות, או שזה קשור לקורבן הפסח. כלומר, לשם אחר של החג, לחג הפסח.
אתה מתכוון לחג הפסח כחג נפרד מחג המצות, נכון? כמו כן. שמופיע למשל בפרשת המועדות בחומש ויקרא, ואני מקריאה, אלה מועדי השם, מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. בחודש הראשון, ב-14 לחודש, בין הארבעים, פסח להשם, וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות להשם, 7 ימים, מצות אוכלו. מהפסוקים האלה ברור שחג הפסח, אין, הוא מופיע, הוא חג נפרד, כי הוא מופיע בנפרד ברשימה. הזמן שלו הוא ב-י"ד בניסן בין הארבעים, ובתתוו בניסן מתחיל חג המצות. מהפסוקים האלה ברור שחג הפסח הוא חג נפרד. הוא מופיע בנפרד ברשימה. הזמן שלו הוא ב-י"ד בניסן בין הארבעים, ובתתוו בניסן מתחיל חג המצות. ובאמת הרבה כתבו על ההבחנה בין החגים האלה, בין חג הפסח לבין חג המצות. והאפשרות שהגמרא מציעה, שאיסור האכילה קשור לקורבן פסח, בעצם מציעה הבנה לפי האסור לאכול סעודה גדולה, לא כי זה יפריע לקיום המצווה העתידית של אכילת מצה, אלא כי זה עלול להפריע לקיום המצווה המיידית בהווה של הקרבת קורבן פסח.
נכון, אבל כמו שאמרתי קודם, למסקנת הסוגיה, לפחות כמו שהגמרא בפנינו, אז ההכרעה היא שמדובר בהכנה לאכילת מצה.
נכון, אתה צודק. אבל דווקא בגלל שיש גרסאות אחרות, ובכלל, בגלל האפשרות שקורבן פסח, כן, האפשרות של קורבן פסח עולה, אני אוהבת להישאר בהתלבטות, ולראות באיסור האכילה שריד לחג הפסח ולקורבן פסח. הרי במהלך ליל הסדר מאוד מודגש ההיעדר של הקורבן. למשל, באכילת כורך, שם אנחנו אומרים במפורש זכר למקדש, ומנכיחים את העובדה שהייתה אמורה להיות בלילה הזה עוד מצוות אכילה, מלבד מצוות אכילת מצה, מצוות אכילה של קורבן פסח.
עוד ביטוי לזה שערב פסח הוא לא רק הכנה לליל הסדר ולחג המצות, אלא שהוא גם יום בעל משמעות עצמאית כחג הפסח, הוא איסור מלאכה. יש רמה מסוימת של איסור מלאכה בערב פסח, ככה מופיע בפרק הרביעי של מסכת פסחים במשנה, והמשנה אומרת שאיסור עשיית מלאכה לפני חצות תלוי במנהג המקום, אבל משתמע שלאחר חצות קיים איסור מלאכה.
רש"י מסביר שם את סיבת איסור המלאכה על מנת שיהיה זמן לעסוק בהכנת צרכי החג. הוא כולל שם גם הכנות לליל הסדר, אבל גם את שחיטת קורבן הפסח. תוספות לעומת רש"י מביאים בשם הירושלמי הסבר אחר. איסור המלאכה הוא לא רק טכני, כן? כמו שרש"י אומר, כדי שנספיק להכין את כל מה שצריך להכין, כמו שאמרתי שערב פסח הוא זמן לחוץ, אלא יש כאן אמירה מהותית, אינו בדין שתהה עסוק במלאכתך וקורבנך קרב. במילים אחרות, יום י' בניסן החל מחצות היום, הוא זמן הקרבת קורבן פסח, ולכן לא ראוי להיות עסוק בדברים אחרים. כפי שבקורבן התמיד יש מעמדות של עם ישראל ומשמרות כהונה שעסוקים לא רק בפן הטכני של הקרבת הקורבן, אלא הם חושבים עליו, אומרים את פסוקי מעשה בראשית, כמו שמוזכר במשניות של תענית, ובטלים ממלאכתם, ככה גם בזמן הקרבת קורבן פסח, ראוי להיות פנויים רעיונית ורוחנית לרעיון הזה של הקרבת הקורבן.
שאלה אם זה רלוונטי גם היום. לצערנו כבר אין קורבן בזמן הזה. יש מחלוקת ראשונים בנושא. לדעת רבי זרחיה הלוי בעל המאור, אין היום דין של איסור מלאכה מיוחד בערב פסח. ערב פסח הוא כמו כל שאר ערבי ימים טובים. לפי דעתו, אחרי החורבן, בעצם כל המושג הזה של חג הפסח, הפסוק הזה שמופיע שקראת קודם, הוא בעצם בטל.
זה באמת מעצים שאלה גדולה. האם היום במציאות שהיא בלי קורבן, זמן הקרבת הפסח הוא כבר לא רלוונטי בכלל, הוא כבר לא משמעותי? הוא צריך, הוא יכול לבוא לידי ביטוי בחיים שלנו? נראה שלפי בעל המאור, התשובה היא שלילית. הגישה הזאת היא מאוד מובנת, בטח כשמדובר ביום עמוס, גם מעשית וגם הלכתית, ואנחנו באמת מאוד מכוונים ומכווננים לקראת ליל הסדר, וממילא גם הגיוני שמרוב עיסוקים הקורבן לא מורגש. אבל השאלה אם זה צריך להיות ככה, או שאנחנו גם צריכים אקטיבית כן לנסות להרגיש גם את קורבן פסח בחיים שלנו.
נדמה לי שיש מחלוקת הלכתית בין הראשונים בשאלה הזאת, שמשקפת מחלוקת רוחנית וחינוכית עמוקה. לעומת בעל המאור שבאמת אומר שאין איסור מלאכה בזמן הזה, יש בראשונים דעות רבות שגם בזמן הזה, למרות החורבן, איסור המלאכה עומד בעינו. אבל ההסבר לזה שונה מאוד בין הראשונים. לפי רבנו דוד, תלמידו הגדול של הרמב"ן, כיוון שחכמים גזרו איסור מלאכה, אז הוא עדיין קיים, למרות שהסיבה בטלה. אפשר לקרוא את זה כנימוק טכני. אין לנו את הכלים איך לשנות את אותה גזרה קדומה. אבל אני מבין שיש פה משהו יותר עמוק. שבעצם מה שנוצר כאן הוא יום זיכרון של חיסרון של הקורבן. איסור המלאכה שומר על המודעות שהיה צריך להיות אחרת. לעומת רבנו דוד הראש אומר את הדברים באופן הרבה יותר חיובי. לדעתו עדיין מדובר ביום טוב. זה יום ראוי לקורבן פסח ולכן זה יום חג. גם היום ללא הקורבן זה יום חגיגי. זה יום קורבן הפסח. ולכן יש עדיין ביום הזה היבטים חגיגיים ואיסור המלאכה הוא לא רק זיכרון על מה שאיננו, אלא הוא שייך באופן מהותי ליום הזה.
באמת אלה שתי חוויות שונות מאוד. אחת, נכון, מדגישה את החיסרון, והשנייה אומרת, רגע, עדיין יש משהו חגיגי ויום טוב, בזה שביום הזה פעם היינו מביאים קורבן. אבל גם ככה וגם ככה, יש קשר, נכון? אנחנו מבינים שהשאלה מה אנחנו אוכלים או לא אוכלים בערב פסח, ואילו מלאכות אנחנו עושים או לא עושים בערב פסח, זה קשור לקורבן. זה מנחיח את הקורבן בחיים שלנו, ואולי אנחנו צריכים לדייק קצת יותר מה המשמעות של קורבן פסח, ועל מה ולמה הוא בא.
בנוסף להימנעות ממלאכה ומאכילה, יש מנהג של אמירת סדר קורבן פסח, בזמן הקרבת הקורבן. יש שמקפידים לומר את זה דווקא אחרי מנחה, או אפשר אחרי חצות, בזמן שכבר ראוי להקריב את הקורבן. כלומר, ביום י' ד'.
האמת היא שזה באמת מנהג יפה, ואני התוודעתי אליו רק לאחרונה, וגיליתי שיש נוסחים שונים.
כן, יש את הנוסח של רבי יעקב עמדין, ויש בו תיאור של סדר ההקרבה, איך בפועל היו מקריבים את קורבן הפסח בבית המקדש. לעומת הנוסח הזה, יש נוסח אחר שבו נהג הגר"א, שאת הנוסח הזה אני מכיר דרך האגדה, שיח הגריד, שמביא את גם מנהגים של הרב סולובייצ'יק, שאין פה את תיאור של איך מקריבים, אלא בעצם קריאה של פסוקי הפסח מכל האזכורים שלו בתנך. יש את התיאור של פסח מצרים והציוויים בויקרא ודברים, אבל בנוסף לזה גם פסוקי פסח שני, הפסח בימי יהושע בגלגל, פסח יושיהו, פסח חזקיהו ומה שקורה בימי עזרא. זה באמת מאוד מעניין לראות שכל פעם שהתנך מספר לנו על קורבן הפסח, מדובר במעמד של קריטת ברית בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא.
כמו בפסח מצרים. נכון, קורבן פסח הרי כל ערל לא יאכל בו. ויחד עם מצוות ברית מילה, אלו מצוות העשה היחידות שיש קרת על ביטולן. זה קשור לברית, להתחייבות, לכניסה לתוך עם ישראל, כן? להיות חלק מעם ישראל, תינוק בברית מילה, ועם ישראל ביציאת מצרים, שבוחרים להיכנס לעם ישראל ולברית עם הקדוש ברוך הוא. מעניין שיש גם הבדל נוסף בין הנוסחים. לפי הנוסח של רבי יעקב עמדין, מוסיפים תפילה לבניין המקדש, לפני שקוראים את סדר הקורבן ואחריו. לעומת זאת, בנוסח הגר"א, ששם קוראים את הפסוקים של הפסח מהתנך, לפחות לפי מה שמופיע באגדה של שיח הגריד, זה לא נמצא. רק מתפללים שהדיבור שלנו ייחשב כהקרבת הקורבן, נשלמה פרים שפתנו.
נראה לי שזה ממש מתאים לשתי התפיסות שהזכרנו קודם. האם יש היום היבט נוגה לערב פסח, כי העיקר חסר בו? אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים, קוראים את הפסוקים ואת התיאורים המעשיים, אבל מבילים שהלב והעיקר חסרים. וזה מתאים לנוסח של רבי יעקב עמדין, שבו אנחנו מתפללים שאחרי שדיברנו, בעזרת השם ייבנה המקדש. או שאולי מדובר בהיבט החגיגי של קורבן הפסח. אנחנו קוראים את הפסוקים האלה לא מתוך צער, אלא מתוך שמחה והתלהבות, כי אנחנו מתחברים כמיטב יכולתנו לקורבן, ושמחים במה שיש ביום המיוחד הזה, בהתחדשות עם הברית, בהתחדשות עם הקשר לקדוש ברוך הוא.
ואני חושבת שאפשר אולי אפילו להגיד שבתוך הרשימה הזאת של הפסחים של התנך, גם אנחנו נכנסים, כי גם אנחנו בעצם חוגגים את הפסח. יש לקורבן הפסח, יש שני צדדים. יש את ההקרבה המעשית שאותה אנחנו לא עושים, אבל יש גם את הפן של הברית עם הקדוש ברוך הוא, שגם בלי הקורבן המעשי הוא שריר והוא קיים לעד, תמיד. ולכן גם אנחנו בעצם, למרות שאנחנו לא מקריבים פסח, בעצם זה שאנחנו אומרים שאנחנו חלק מהברית, אנחנו ממש מקיימים את הפסח. השאלה שלי היא, איך מוצאים זמן בערב פסח לשבת ולומר את סדר קורבן פסח? הרי גם ככה יש כל כך הרבה מה להספיק, וגם צריך לא לשכוח לישון.
טוב, זמן מייצרים, לא באמת צריך לעבוד על זה, ובאמת אצלנו בבית לא כולם אומרים את זה. אבל עבורי זה ממש חלק חשוב מערב פסח, וזה תורם לחוויה השלמה של ערב פסח. עוד משהו שלפעמים עושים בערב פסח ולא הזכרנו, זה תענית בכורות והסיום שבא איתו.
תכלס, את זה אני שכחתי, כי רואים שאני לא בכורה, אבל בטח זאת גם שאלה מעניינת על חוויית הצום וביטולה על ידי סעודת מצווה.
טוב, אז אני כן בכור. ולכן זה כן משמעותי בשבילי. חלק מההכנות לפסח זה שמחה של לימוד תורה. זה ממש ביטוי עמוק לקריטת הברית שהזכרנו קודם. כמובן, במובן הפשוט, הצום הזה הוא זיכרון שהבכורות של ישראל ניצלו ממכת בכורות.
אני גם חושבת שאולי תענית בכורות היא קצת דומה לתענית אסתר, במובן הזה של תפילה והתחינה שבאה לפני הגאולה. וזה גם מתחבר להיבט הנוגה או להיבט החסר של ערב פסח בזמננו. אולי השנה, יותר מתמיד, באמת צריך לצום את הצום הזה.
לא יודע אם מעשית, במיוחד שזה נוגע אליי, אבל לפחות תודעתית, אני מסכים, כולנו ממש ממש שם.
אז נסיים בתפילה, מתוך סדר קורבן פסח. נסיים בתפילה. ריבון העולמים, אתה ציוויתנו להקריב קורבן הפסח במועדו, ב-14 לחודש הראשון, ולהיות כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם, וישראל במעמדם קוראים את ההלל. ואתה בעוונותינו חרב בית המקדש ובטל קורבן הפסח. ואין לנו לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו ולא ישראל במעמדו ונשלמה פרים שפתנו. לכן יהי רצון לפניך, השם אלוהינו ולא אבותינו, שיהיה שיח שפתותינו חשוב לפניך, כאילו הקרבנו את הפסח במועדו, ועמדנו על מעמדו, ודיברו הלוויים בשיר והלל להודות להשם. ואתה תכונן מקדשך על מכונו, ונעלה ונקריב לפניך את הפסח במועדו.
אמן. שבעזרת השם יהיה ערב פסח של הכנות טובות לליל הסדר, ושל התכווננות לחג הפסח וחידוש הברית עם הקדוש ברוך הוא, ושנשמע כולנו בעזרת השם בשורות טובות, ישועות ונחמות בקרוב.
אמן.